ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים. על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע, באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. האורחת שלי היום היא ליאורה אדם מתנועת נשים עושות שלום. התנועה מועמדת בימים אלה לקבלת פרס נובל לשלום. חשוב לי להקדים ולומר, אפילו אם חלק מהמאזינים והמאזינות אחרי השבעה באוקטובר לא מסכימות עם העמדות והרעיונות שליאורה מייצגת, אני מוצאת חשיבות גדולה לשיחה עם ליאורה במקום שבו אנחנו דווקא מתקשות להסכים לעתים, ובמקום שיש בו פער בתפיסת העולם שלנו. הרעיון בפודקאסט, להבין נשים שעשות ועשו מסע, לשמוע את נקודות המבט שלהן על החיים, הן מדברות בפתיחות ובכנות. ליאורה היא דוגמה מאתגרת כל תבנית חשיבה שאנחנו מחזיקות בראשנו. לפחות זה מה שקרה לי באופן אישי כשפגשתי בה. ליאורה היא דתייה לאומית, גרה בהתנחלות בשומרון, ופעילה מרכזית בתנועת נשים עושות שלום ויוזמת שורשים, שזו יוזמה שמקדמת שיח בין מתנחלים לפלסטינאים שגרים ביהודה ושומרון. אולי האופן שבו גדלה במהלך שנות ילדותה מספרים חלק מהסיפור. ליאורה גדלה כאן ושם, בחול ובחיפה, לסירוגין, ושפתה היא אנגלית ועברית. גדלה בבית ציוני אידיאליסטי, הוריה עלו מניו יורק, אבא פרופסור למתמטיקה, עבד בטכניון ואימא רופאה פסיכיאטרית, נשואה לדוד ואימא לארבעה ילדים. במקצועה, ביבליותרפיסטית, ובנוסף פעילה בתנועת נשים עושות שלום וביוזמת שורשים. בפרק נדבר על המסע הפרטי שלה מבית ילדותה ועד לתפקיד שהיא לוקחת על עצמה בתנועה נשים עושות שלום, על האמונה, על ניפוץ מיתוסים, על הקשיים, ההתלבטויות וגם על המשברים. וגם על הארגון נשים עושות שלום דווקא בעת הזו, על הקמתו, על הדרך שעברו, חזון הארגון, וגם הסיפור שהן מספרות בהקשר של השבעה באוקטובר. שלום ליאורה.
שלום.
אני הייתי רוצה להתחיל מההתחלה, מבית ילדותך. ככה, מבית ההורים, מהילדות שלך.
כן. טוב, אז קודם כל מאוד שמחה להיות כאן. כמו שציינת, אני באמת גדלתי בבית שההורים שלי עלו ארצה מניו יורק, עזבו שם את כל הטוב שיש לארצות הברית להציע, ובאו באמת, עלו לארץ לחיפה, מתוך באמת סיבות אידיאולוגיות ציוניות. גדלתי בבית ציוני דתי. אבל כן, במהלך שנות ידותי גרנו חלק מהשנים בארצות הברית וקנדה, כחלק אם זה היה שנת התמחות של אמא שלי בקנדה, או שנות שבתון של אבא שלי, כל כמה שנים טסנו לשנה או שנתיים לשבתונים של אבא שלי. גדלתי הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, ולמעשה בעצם עם שתי שפות אם מגיל אפס, אנגלית, שדיברנו בבית גם בארץ אנגלית, וגם עברית מההתחלה, גם קריאה וכתיבה באנגלית עוד לפני עברית, וככה יצא. ואני חושבת שזה חלק ממה שככה גם עיצב אותי, הפתיחות לתרבויות שונות, האוזן שמאוד קולטת מהר שפות אחרות, ראיתי שקל לי יחסית ללמוד שפות, ושפות אני מתכוונת לא רק לשפות, אלא בעצם כל מה שעומד מאחורי זה בעצם, רגישות לתרבויות ובאמת גם נרטיבים אחרים.
איזה ערכים, אם אני שואלת אותך קצת על הערכים שקיבלת מהבית, איזה ערכים היית מציינת?
אני חושבת שגדלתי בבית שמצד אחד יש בה את הערכים של באמת של אורח חיים יהודי, תורה ומצוות וכולי. אורח חיים יהודי היה מאוד נוכח. אם כי הורים שלי באו מארצות הברית, ואומנם אורתודוקסים, אך לא מה שמכנים היום, נגיד בארץ, דתיים יותר תורניים כאלה. למשל, בהשקפות שלהם הפוליטיות, הם היו כל השנים בארצות הברית יהודים דמוקרטיים, ולא רפובליקנים, לצורך העניין. אז זה כן משקף איזשהו, שבבית הייתה לנו גם שפה ליברלית יותר. ליברלית, הומניסטית. אני מרגישה שגדלתי על שני הדברים. וזכיתי מהבחינה הזאת.
ואת בת יחיד, כאילו יש לך אחים ואחיות?
כן, כן. יש לי אחות גדולה ממני, ואח צעיר ממני, ועוד אחות יותר צעירה. אני השנייה מתוך הארבעה. כן.
ואת אומרת שהיכולת הזאת היא באמת לצאת ולהיכנס לארץ, לצאת, כאילו מאפשר איזה זום אאוט כזה רחב יותר בעצם, ולראות את הדברים, את מרגישה שזה נתן לך אפשרות לפרספקטיבה יותר רחבה.
כן.
עצם זה שגדלת ככה.
כן. גם איך שגדלתי, וגם, שוב פעם, מסעות שעשיתי בהמשך, אחרי השירות הצבאי, למשל, שיצאתי ככה לתקופה של סך הכל איזה שנתיים של טיולים בכל מיני מקומות בעולם, ואני מרגישה שגם זה השפיע ותרם ועיצב, אם זה בדרום אמריקה, במזרח הרחוק, בכל מיני מקומות. ככה גם פתח אותי באמת, מתוך באמת, לאן שלא הלכתי, אני מרגישה שבאתי עם סקרנות גדולה, עם לב פתוח, עם תודעה פתוחה. לא שוכחת את מי שאני ואת הזהות שלי, אבל מאוד פתוחה לראות מה עוד אפשר לקבל ולשלב אל תוך החיים שלי.
ואת מרגישה שככה את גידלו אותך? וככה את מגדלת את ילדייך?
אני חושבת שגדלתי עם באמת פשוט עם הורים מאוד טובים ומשקיעים וחושבים, אנשים מאוד חושבים, שחשוב להם גם המשכיות של האורח החיים היהודי ושל המשך הקיום העם היהודי, מבחינת אורח חיים ממש. ומצד שני, יחד עם זאת, גם מאוד על פשוט על כמה חשוב להיות אדם טוב ולעשות טוב בעולם. אז אני משתדלת ככה גם לחנך את הילדים שלי. בתוך הבית שלנו זה מורכב, כיוון שבאמת אני נשואה לדוד, ודוד ואני נמצאים בשתי עמדות ככה די רחוקות אחת מהשנייה, מהרבה בחינות. בגלל אנחנו צוחקים שאני בנשים עושות שלום, והוא בגברים עושים מלחמה. הוא בקבע. והוא איש צבא, וזה סתם אנקדוטה, כן? אבל באופן עקרוני, אנחנו על הרבה דברים ככה חושבים אחרת, וחלק מהמסע שלי, אני חושבת בשנים האלה, זה גם לא רק השלום בחוץ, אלא שלום בית גם, ויש לזה הרבה אספקטים.
ואיך באמת מכינים את הקצוות האלה בתוך הבית?
זו עבודה תמידית. זו עבודה תמידית. אני חושבת שכל מערכת זוגית דורשת עבודה. ופשוט יש מערכות זוגיות שמלכתחילה יש כנראה יותר קרבה ונמיון, הרבה פעמים בעמדות, אם זה התיאורטיות ואם זה המעשיות, אם זה אידיאולוגיות או פוליטיות או תפיסות חיים פילוסופי, שמרנות לעומת ליברליות. אז יש זוגות שמלכתחילה באים יותר דומים לתוך מערכת יחסים, זה הרבה פעמים יותר קל, אבל יש גם משהו נורא יפה שבאים מעמדות שונות ובונים משהו ביחד, ואני מאמינה שזה גם מאוד חיובי גם לילדים לגדול ולראות שאבא ואמא כל אחד הוא משהו אחר, אבל יש את זה ויש את זה, ואפשר גם לחיות בשלום ואפילו באהבה אחד עם השני, וזה מאתגר, אבל יש גם, זה מאוד עשיר.
והילדים, איך החוויה של הילדים מול הדבר הזה, מול העמדות, יש להם הזדהות עם אמא, עם אבא, איך זה עובד?
זה כנראה תלוי במה, וגם תלוי איזה ילד. יש לי ארבעה ילדים, כל אחד כמובן, וכל אחת היא שונה. ועוד דרכיהם לפניהם, כי היא הכי כן. גדולה, היא עוד לא בת 15, אז הם עוד אין קטנים, אבל אני חושבת שהם כבר כאילו פשוט רואים מורכבות יותר גדולה בעולם. אני כבר רואה מאשר חבריהם לכיתה ולתנועת הנוער. הם כבר מבינים שלהם יש אימא שפעילה בכל מה שקשור לערבים ולפלסטינים, וזה די יוצא דופן. איפה שאני גרה, אז הם כבר נולדו לתוך הדבר הזה.
הם משלמים מחירים על זה?
אני לא יודעת להגיד שהם משלמים מחירים, אני לא חושבת שזה ברמה הזו. אני חושבת ש... את יודעת, כאילו, יש ביישוב אנשים שמרימים גבה על הדבר הזה, יש כאלה שאולי חושבים שאני עושה, אני לגמרי בדרך הלא נכונה וכולי, אבל אני לא מרגישה שיש ממש כאילו משהו מאוד שלילי.
גם לא כלפייך? גם את לא מרגישה שאת משלמת מחיר?
אני לא מרגישה.
לפעילות הזו של נשים מקדמות שלום?
תראה, אני גם...
שאפילו המחנה הדמוקרטי בשנים, ב-20 שנה האחרונות, זנח את ה...
נכון.
את החזון הזה.
את החזון, כן. זה חלק מהסיפור שלנו, אני חושבת, שהוביל גם לשבעה באוקטובר, אבל כל פנים, אני חושבת ש... אני גר ביישוב שיש בו באמת גם מגוון של אנשים, זה לא יישוב קלאסי מהבחינה שהוא יישוב מעורב, אמנם הוא בשומרון, אבל יש בו גם חילונים וגם דתיים, וכל מה שבין לבין. ואני חושבת שיש פתיחות ביישוב לכל מיני דעות ועמדות. ברור שאני במיעוט, וברור שאולי יש כאלה שאולי צוחקים עליי מאחורי הגב, או יגידו הערות ציניות שלא בפניי, וזה אני לא יכולה לדעת. אבל אני מתארת לעצמי שככה... אבל זה בסדר גמור. אני מכבדת כל אחד ואת הדרך שבה הוא רואה את הדברים.
אז את גם מספרת שבאיזשהו שלב אחרי צבא, בחורה דתייה מבית דתי, יצאה לעולם לטייל. זה גם משהו לא כל כך, זה גם יוצא דופן, לא?
היום זה פחות יוצא דופן. כשאני עשיתי את זה, זה היה לפני, בוא נגיד, 26 שנה בערך. ואז זה באמת היה פחות מקובל. אבל כן, אבל יצאתי, פגשתי גם חבר דתיים אחרים שטיילו, זה כבר היה קיים.
נשים?
גם בנות, כן, גם בנות דתיות שטיילו. אבל אני חושבת שזה היה פחות מקובל מהיום, אבל כבר היה, לא הייתי בודדה שם. אני חושבת שזה היה מאוד מאוד משמעותי, מאוד, מאוד פותח את הראש ואת הלב.
מאיזה בחינה?
שאתה יוצא מהבועה הקטנה של ארצנו הקטנטונת והיפה והחשובה והכל, אבל אתה רואה שיש עולם שלם בחוץ, ואתה פוגש אנשים מכל העולם. אני הייתי אחת שמטיילת לא בשביל לשבת עם עוד ישראלים באיזה מקום אחר שהוא מחוץ לישראל, ולהרגיש שאתה בישראל, שיש גם ישראלים שככה אוהבים לטייל. אני היותר, תמיד רציתי לפגוש את האנשים המקומיים, אם זה במזרח ואם זה בדרום אמריקה, לדבר איתם, מטיילים מאירופה, מכל מיני מקומות בעולם. זה מה שעניין אותי. גם ישראלים, כמובן, כי גם כשאתה מטייל בחול, אתה פוגש ישראלים שאולי בארץ לא היית פוגש, וזה גם מאוד מעניין. אז כאילו, הכל מעניין. כל האנשים שאתה פוגש, שאתה מטייל בחול, זה בדרך כלל מאוד מעניין, ובאמת פותח, מרחיב אופקים.
אז איזה עוד נקודות ציון במסע חיים שלך עד כה, בעצם הוביל אותך למקום שאת נמצאת בו היום?
כן, תשמעי, לפעמים אני מתוארת בבוקר ואומרת לעצמי, איך זה קרה? איך התגלגלתי לגור בשומרון, כאילו, בהתנחלות, of all places, כאילו. אז, ואני אומרת לעצמי, what? כאילו, איך? אבל זה באמת היה שילוב של הרבה דברים שונים שהובילו. אני חושבת ש... זה אפשר לי, דווקא, באופן פרדוקסלי, דווקא המעבר לגור בשומרון, בסופו של דבר, לפני 12 שנה, הוא זה שעורר אותי להתחיל להיות פעילת שלום, בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. אז אני יכולה להגיד שכל החיים, כאילו זה סקרן אותי, גם הנושא הזה של יהודים וערבים, הסכסוך שיש לנו פה, האם לנצח נחיה על חרבנו, רק אחרי שעברתי לגור בשומרון, אני חושבת שקרו שני דברים משמעותיים. אחד זה שעברתי לגור בשומרון, ופתאום הבנתי שצריך לעמוד כל יום במחסומים. כאילו לא לקחתי את זה בחשבון לפני שעברתי. לא ידעתי עד הסוף. גדלתי בחיפה. אחר כך גרתי בירושלים הרבה שנים, וגם קצת בחול, וכאילו לא, מעולם לא גרתי בשומרון. והתחלתי גם להסתכל על הכפרים הפלסטינים שסובבים את היישוב שלי. יש מכל כיוון כפרים פלסטינים. יש לנו במעגל תנועה של היישוב שלנו, ממש, כאילו כביש אחד זה נכנס ליישוב שלנו, והכביש לידו יורד לתוך הכפר הפלסטיני עם שלט אדום גדול, שטח A, הכניסה לישראלים אסורה, וזה ממש 5 דקות הליכה ברגל. ואסור לנו להיכנס לשם, להם אסור להיכנס ליישוב שלנו ללא אישור מיוחד, אישור עבודה מיוחד. אז אנחנו גרים, literally, כאילו, 10 דקות הליכה אחד מהשני, ואין יכולת להיפגש, אפילו אין שפה משותפת. הרבה פעמים, יש פלסטינים בכפרים האלו, לפעמים הם מדברים רק ערבית, לא עברית ולא אנגלית, בעיקר אנשים, אנשים שם בעיקר מדברות רק ערבית, ולכן אם אני אפגוש אישה פלסטינית בכפר לידי, אנחנו אפילו לא נוכל לדבר, אלא אם כן אני אלמד ערבית.
או שהיא תלמד עברית.
או שהיא תלמד עברית, שזה לא קורה כל כך, והגברים יותר, חלקם כן דוברי עברית, בגלל שלפעמים הם עובדים בתוך ישראל, לפעמים הם עובדים ביהודה ובגדה, אבל כאילו עם ישראלים, ואז הם לומדים כזה על הדרך, אבל זה באמת, יש מחסום של שפה, מעבר למחסום הפיזי של הצבא, יש גם מחסום של השפה ושל התרבות, שהוא באמת מחסום מאוד גדול, ופתאום אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שאני גרה 5 דקות הליכה מהם, וכאילו הם שקופים, הם לא מעניינים אותי, הם לא מעניינים פה אף אחד שגר פה ביישוב, מסתכלים על רק בתור פוטנציאל לפיגוע, וזהו, חוץ מזה הם לא, כאילו הם לא בני אדם. עכשיו שוב פעם, זה יותר מורכב מזה, כי יש הרבה שעובדים בתוך היישובים היהודיים, בתוך ההתנחלויות, שהם למשל בונים את הבתים. מי בונים את הבתים בתוך ההתנחלויות? זה פועלים פלסטינים, לפחות עד 7 באוקטובר, זה מה שהיה. ולכן, עם אישורים הם נכנסים, אבל הם נכנסים והם פועלים והם עובדים, ואין שיח חברתי, זה בדרך כלל לא קיים.
אוקיי.
עכשיו, זהו, זה דבר אחד. והדבר השני שקרה, כשנתיים אחרי שעברנו לעלי זהב, היה את מבצע צוק איתן ב-2014, בערך שנתיים אחרי שעברנו, ובאמת בעלי דוד היה מוקפץ בצו 8, וירד לעזה, והוא נכנס ויצא מעזה בצוק איתן, ואני באמת היו לי שבועיים קשים, הייתי עם 3 ילדים קטנים, מאוד בית, ובאמת הרגשתי ממש פחד אמיתי להישאר על מנה עם 3 ילדים קטנים, ואמרתי, מה אני עושה? אמרתי, אני זוכרת שהבטחתי לעצמי שאם הוא חוזר בשלום, אני עושה משהו, שהמצב הזה לא יימשך ככה. כי אי אפשר, וזה מסבב לסבב לסבב, זה היה ברור לי שכשיגמר צוק איתן, זה יהיה, כאילו, יעברו 2-3 ויהיה את הסבב הבא. ואמרתי, אין, חייבים לעשות משהו, כי כל 2-3 סבב של זה כבר ככה, כן? 15-20 שנים. איך אפשר כל הזמן עם הלופ הבלתי נגמר הזה, הכרוניקה הבלתי נסבלת הזאת, שממשיכה וממשיכה. ברוך השם, הוא חזר בשלום, ואני אמרתי עצמי, אוקיי, מה אני עושה? ובעצם מה שקרה זה שמשהו כמו 8 חודשים אחרי צוק איתן, ב-2015, הגיעה קבוצה של נשים, מסתבר, מתנועה שנקראת נשים עושות שלום. היא הייתה אז בחיתוליה, זאת אומרת, היא הייתה בערך בת 8 חודשים, כי התנועה קמה ממש למחרת צוק איתן. ואחת המטרות של התנועה הזאת הייתה להגיע לנשים מכל הארץ, לספר את הסיפור של איך, למה התנועה הזאת קמה ואיך, להגיע לסדרות, לאופקים, לקירת 8, לאלת, לאופרה, לשילו, לעלי זהב, לכל מקום, לא משנה ימין, שמאל, מרכז, בתוך הקו הירוק, מעבר לקו הירוק, לספר את הסיפור של אנחנו, הגיע הזמן שאנחנו כנשים, נתחיל להיות נוכחות ולקחת אחריות על העתיד שלנו, על העתיד של הילדים שלנו והנכדים. ומהבחינה הזאת, לא משנה איפה את גרה, בואי נעשה את זה ביחד. ואני נפעמתי מהדבר הזה, כי קודם כל חשבתי, איפה אני יכולה להיות פעילת שלום? ואמרתי, אני גרה בשומרון, בואי, מי רוצה שיבוא להיות איתו פעילת שלום? ובנשים עושות שלום, פתאום ראיתי שאחד העקרונות הכי חשובים של תנועה זה מגוון. רוצות כמה שיותר מגוון, לא עוד תנועת שמאל. עכשיו, ברור שזה מאוד מאתגר, כי האובייס, מי שמגיע, זה בעיקר נשים מהשמאל, כי זה מושך אותן המקום הזה של הדיבור על הסכמים מדיניים, ועל עתיד של באמת של לא רק כוח צבאי, ולא רק להתחמש, ולא רק, אלא גם אופק מדיני של הסכמים. וכל השפה היא בעצם שפה שהרבה יותר מדברת אל הצד השמאלי של המפה, אולי קצת מרכז גם. ימין זה קשה מאוד להביא.
את בין הבודדות?
לא יודעת אם בודדות, אבל כן, אנחנו מעט. מי זה אנחנו? לא יודעת להגיד אפילו. אני היום לא שמה את עצמי בשום מקום, קשה לי להגיד, התוויות האלה של ימין, שמאל, דתי, חילוני, כל כאילו, את יודעת, היום אני רואה את הכל בתור, כן, רצף כזה. אז היום אני באמת אומרת, ימין ושמאל בסוף זה רצף. גם דתי חילוני בעיניי בסוף זה רצף. זה לא איזה משהו דיכוטומי שאתה או ימני או שמאלני, אתה או חילוני או דתי, כאילו, כי זה משאיר את זה נורא שטוח ונורא שטחי ונורא, אוי, אני חייב עכשיו לבחור, או שאני כזה, או שאני כזה. והחיים הם יותר מורכבים מזה, בעיניי, בכל תחום. החיים הם לא דיכוטומיים, בעיניי הם לא בינאריים, הם באמת יש רצף. והיום, ואני הרבה פעמים מרגישה שאני, בסוף, אני גם וגם, וגם וגם.
אפילו אמרת לי בדרך כאן, אני אפילו מרגישה שהקול הימני שלי, הקטן הזה, גם שואל את השאלות, את הספקות בדרך, נכון?
תמיד, תמיד. כאילו אני בנשים עושות שלום, אז אנשים יכולים להסתכל עליי בחוץ ולחשוב שהעמדות שלי הן יצוקות כאילו, ואני יודעת בדיוק מה נכון ומה לא נכון, ושהדעות שלי הן דעות שמאליות, שמאלניות קלאסיות. זה ממש לא המצב, זאת אומרת, אני כל הזמן, כמו שאמרתי, במסע, ואני כל הזמן שואלת שאלות, וגם על העמדה הפנימית הזאת שלי, שהיא בגדול הטבע שלי, זה שוחרת שלום, מה אני אעשה? Mm-hmm. זה המהות שלי. ואני גם מנסה, גם על זה,
לאתגר,
ולשים סימני שאלה, ומה שאמרתי לך זה שתמיד יש איזה, תמיד יהיה לי את הימנית הזאת, שהקול של הימנית שאומרת, נו באמת, נראה לך שיש עם מי בכלל לדבר, נראה לך שיש פרטנר, נראה לך, שזה כאילו תמיד מה ש...
ומה את אומרת לקול הזה? כי את יודעת, גם בסביבה שלי היום אומרים, אבל אחרי השבעה באוקטובר אנחנו במקום אחר.
כן.
אבל אולי קודם נדבר על הארגון, קצת יותר על החזון שלו.
כשהתנועה קמה, המטרה העיקרית שלה הייתה לקרוא דווקא לממשלת ישראל, לא משנה מי הממשלה, לא משנה לנו מי בקואליציה, מי בשלטון, אם זה ימין או שמאל, לקרוא להנהגה, להגיע להסכם מדיני. הסכם מדיני עם הפלסטינים, אוקיי? Mm-hmm. ואנחנו כל הזמן אומרות, כאילו מי היה מאמין לפני שהיה שלום מצרים, שיהיה שלום מצרים, אוקיי? חתמנו הסכמי שלום עם מצרים שהייתה האויבת המרה ביותר של ישראל, ירדן וכולי, ואנחנו מאמינות שגם עם פלסטינים, זה אולי יותר כמובן מורכב, כי זאת לא מדינה קיימת כבר, אבל זה לא שזה לא אפשרי. אני חושבת שכשהתנועה קמה, היא קמה מתוך אמירה, קודם כל, לקרוא לממשלה להגיע להסכמים מדיניים, והדבר השני, וזה בעצם אחד, שנשים חייבות להיות חלק מהתהליך, נשים חייבות להיות במוקדי החלטות, נשים חייבות להיות חלק במסע ומתן, מהשולחנות העגולים, מהדיונים. ברגע שזה רק דברים סביב השולחן, זה לפחות ככה מראים מחקרים במקומות שונים בעולם, בסכסוכים אחרים בעולם. אנחנו נוטים לחשוב שהסכסוך שלנו הוא ייחודי ושונה לחלוטין. אז זה נכון, יש לכל סכסוך את הייחודיות שלו, אבל יש גם הרבה קווי דמיון בין סכסוכים שונים בעולם. ו... מחקרים באמת מראים שאיפה שנשים היו מעורבות בתהליכים מדיניים וביטחוניים של שלום וביטחון, של מסע ומתן, ההסכמים הגיעו, הצליחו להגיע להסכם טוב יותר, שגם היה בר קיימה, שמחזיק מעמד יותר זמן, שכנראה יש לו סיכוי יותר טוב לשרוד, וגם אחרי שחותמים הסכם שלום, צריך לזכור שהחלק הקשה, הרבה פעמים זה לא להגיע להסכם, אלא לשמור עליו אחר כך. להמשיך להחזיק את את המרקם העדין הזה של האוכלוסייה שממשיכה לחיות, והמתח עדיין שם, אבל שהוא כבר בלי אלימות. שזה למשל מה שקורה באירלנד, צפון אירלנד. עכשיו, אני אגיד ששתי המהויות האלה, של להגיע לסכם מדינים הפלסטינים, בשילוב של נשים שיהיו שותפות, גם מובילות, אבל גם לא מובילות, שפשוט יהיו חלק, גם מובילות. כשמדובר על נשים גם ישראליות, וכמובן היינו רוצות גם פלסטיניות, אבל כשהתנועה קמה, לא הייתה תנועת נשים מקבילה לנו של פלסטיניות מעבר לקו הירוק. בתוך התנועה של נשים עושות שלום, זו תנועה ישראלית. אנחנו, יש לנו נשים אזרחיות ישראליות, אז יש לנו ערביות ישראליות, יש לנו כמובן יהודיות, וכל מי שרוצה שהיא אזרחית ישראלית, היא בתנועה. אבל למשל, פלסטינית מרמלה או משכם לא הייתה יכולה להיות חלק מהתנועה. וכעבור כמה שנים, בעצם הניהוג של התנועה, ההיגוי של התנועה, הגה את הרעיון שאנחנו באמת צריכות שתהיה לנו תנועת אחות בצד השני. אנחנו כל הזמן מדברות על זה שאנחנו גם רוצות להגיע לשלום עם הפלסטינים, ויש לנו צוות שנקרא קשרים עם פלסטיניות, שאגב הייתי אחת הרכזות של הצוות הזה במשך כמה שנים. מתוך הרצון כאילו להכיר נשים פלסטינות וכולי, ולדבר איתם ככה בלבן של עין. ובעצם, מתוך הרעיון הזה, בעצם לאט לאט, בעצם נשים עושות שלום, עזרה לנשים פלסטיניות ביהודה ושומרון, להקים תנועה שלהן, תנועה נפרדת מנשים עושות שלום, תנועה שנקראת נשות השמש.
זה בגדה.
זה בגדה. בעיקר בגדה היו גם נשים מעזה, שרשומות, אבל אני חושבת שעיקר העבודה, כאילו עיקר הפעילות שלהם היא בגדה.
מה סדר גודל את יודעת להגיד?
אני יודעת שיש צוות היגוי שמרכז את זה, ואני חושבת שיש כבר משהו כמו 2,500 נשים פלסטיניות שחתומות, שחתמו. יש גם מסמך שנקרא קריאת האימהות. קריאת האימהות זה מסמך שבעצם ניסחנו יחד נשים מנשים עושות שלום ונשים מנשות השמש, בסדרה של מפגשים שערכנו בבית ג'אלה בזמנו, ובעצם יש לנו מסמך שנקרא קריאת האימהות, ואנחנו בעצם קוראות ביחד. וכשהזכרת בתחילת התוכנית את המועמדות לפרס נובל לשלום, בעצם המועמדות של הפרס נובל היא עבור שתי התנועות יחד, השותפות של נשים עושות שלום יחד עם נשות השמש, במיוחד שגם אחרי השבעה באוקטובר השותפות הזו ממשיכה, ואפילו ממשיכה ביתר סט, שגם אותי זה הפתיע, אבל היא ממשיכה, השותפות ממשיכה, גם אחרי השבעה באוקטובר הנשים הפלסטיניות, הרכזות, הרכזת של נשות השמש, יצרה איתנו קשר, אמרה כמה זה נורא מה שהיה, כמה היא שולחת תנחומים, ורצתה להגיד לנו שמבחינת הנשים הפלסטיניות, אנחנו ממשיכות ביחד.
זה מאוד מרגש, כי הרבה פעמים אנחנו הולכים עם תודעה, שבצד השני, האימהות, זה לא עושה להם כלום שהילדים, שהבנים שלהם נהרגים. זה לא כמו אימא יהודיה, שהיא מאבדת את הבן של החס וחלילה, והיא אימא שקולה, ויגון כבד נופל עליה ועל כל משפחתה. אז זה מאוד מעודד להבין שגם בצד השני, בסוף יש שם אימהות שבוכות על הבנים שלהם.
לגמרי
אבל
יש.
אבל אני רוצה להבין קודם כל את ההיקפים של הדבר הזה, כי אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו לא מכירים, ואנחנו מדברים בהמון הכללות, ושכולם אותו דבר, וזו בעצם הייתה הרצון שלי לשוחח איתך, כי מבחינתי את די מייצגת משהו שהוא שובר את כל התבניות שאנחנו הולכים איתם בתודעה. אז מה ההיקפים? האם יש כאלה אימהות בעזה? כי אנחנו, החוויה היא שכולם שם רק רוצים לחסל אותנו, ולצערנו אנחנו לא רואים, וגם איזה כוח יש לאנשים האלה, הרי הם נמצאות בחברה דקנית וסרסנית של גברים רצחנים, אז איזה... אז זה נשמע מאוד יפה, אבל במציאות.
אז נכון, אני אגיד לך אני לא אגיד לך שהשבעה באוקטובר לא עשה שבר גדול. השבעה באוקטובר, זה הייתה רעידת אדמה לכולנו, זה היה אסון גדול לכולנו, אני לא חושבת שזה משנה אם אתה בימין או בשמאל, כולנו חווינו שבר עצום, עצום, עצום. פשוט זוועות שקשה להקל לכולנו. חברת התנועה שלנו, ויויאן סילבר, מקיבוץ בארי, נרצחה, אחרי שבמשך 5 שבועות חשבנו שהיא חטופה, ובערך, לא זוכרת בדיוק, אבל משהו כמו אחרי 4-5 שבועות, בעצם התקבלה הודעה שהיא נרצחה.
אני זוכרת.
וזה היה שבר מאוד מאוד גדול. ויויאן היא אחת מהמייסדות של נשים עושות שלום, היא גם הייתה פעילה בארגוני שלום אחרים, וגרה בברי הרבה שנים, ומאוד מאוד האמינה בדרך של הסכמים מדיניים ושל שלום. היא אגב באמת כאילו למשל דיברה באיזשהו אירוע שהיה לנו של נשים עושות שלום כמה שנים, לפני כמה שנים, כשהיה את התקופה של הבלונים שהיו... בלוני התעברה ששלחו מעזה, והיו נופלים בשדות ועושים שריפות בשדות של עוטף עזה. והחקלאים סבלו מזה מאוד, כמובן, וזה נורא והיום. אז עשו אירוע שם בדרום, ממש ברקע שרואים את כל השדות האפורים והשחורים, וויויאן עומדת שם ואומרת, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אם לא נגיע, אם לא ננסה לחתור לסכמים מדיניים, זה רק ילך ויחריף, זה רק ילך ויהיה יותר גרוע. וזה בעצם המהות, מה שנשים עושות שלום מנסות להגיד במשך עשור, אם אנחנו נמשיך ככה, אם הממשלות ימשיכו ככה, להתעלם מהסכסוך, או לנסות להמשיך לנהל אותו על אש קטנה, ופשוט להמשיך לשלוט, ולהמשיך ככה לנסות שבגדה הרשות הפלסטינית תשלוט, אבל בקטנה, לא עם הרבה כוח. ובעזה החמאס ישלוט, וזה בסדר, ואנחנו גם ניתן כסף לחמאס כדי שהוא ישלוט, ואנחנו נאכיל את המפלצת והיא תהיה בשקט, כי ניתן לה, נקנה את השקט שלנו בכסף, אז זה יהיה בסדר. ככה אנחנו נמשיך לנהל את הסכסוך הזה. ונשים עושות שם כבר 10 שנים אומרות, לא, זה יתפוצץ לנו בפנים, כאילו הדבר הזה לא יוכל להמשיך לאורך זמן, זה לא פתרון, זה לא צריך לנסות לפעול לסיום הסכסוך, לא לניהול הסכסוך. ובעצם הרבה נשים בתנועה, ביום שאחרי 7 באוקטובר, או חודש אחרי 7 באוקטובר, או לא משנה כל אחת, והזמן עיכול שלה, בעצם כאילו קמו ואמרו, זה בדיוק, השבעה באוקטובר קרה בגלל שכל כך הרבה שנים, אנחנו בגלל ש-15-20 שנה, אנחנו נותנים לחמאס לשלוט בעזה, ואנחנו לא מנסים להזיז משם את חמאס, לנסות להגיע להסכם עם מישהו שכן אפשר להגיע איתו הסכם, לעשות ברית אזורית, ברית מדינית אזורית, עם מדינות ערב מתונות.
היה לך משבר באופן אישי?
בוודאי.
סביב הרעיון?
בוודאי. משבר, כן, היה לי משבר, כי קודם כל משבר, כי מה שקרה שם זה פשוט משבר, הלב נשבר. אני חושבת שלקח
לי... אבל לא התעורר בך ספק באמת שאין עם מי לדבר, שאי אפשר לתת אמון, שעם כל הכבוד לארגון של נשות השמש הזה, אנחנו יודעים שאין להם השפעה לנשים בחברה.
עדיין לא, אבל זה לאט לאט. תראה, אני רוצה להגיד שקודם כל ברור שיש שבר, והסימני שאלה שיש לי, הם לא מהשיבה באוקטובר, הם הרבה קודם. כפי שאמרתי, אני כל הזמן עם סימני שאלה, אני תמיד מציבה סימן שאלה ליד מה שאני מאמינה בו. יש לי גם את זוג שכל הזמן מציב לי סימני שאלה, ללא הרף. וגם כל הסביבה שלי והמשפחה שלי. אני פשוט כאילו קשה לי להאמין שרק רק בדרכי התחמשות וכוח, זה הדרך היחידה לחיות כאן. אני לא מרגישה שזה מביא ביטחון, ואני לא מרגישה שזה מביא שקט ושלום. אני חושבת שהמציאות מראה את זה. אני באמת רואה שסכסוכים מרים וקשים בעולם נפטרו, הגיעו לידי איזשהו פתרון. עכשיו, נכון, אפשר להגיד הכל סכסוך, אבל שם זה לא היה מוסלמים, שם זה לא היה מלחמת דת. נכון, שם אולי זה היה משהו אחר. אבל אני אומרת, גם יש משהו בטבע האדם שיש בו, בטבע האדם יש טוב ויש רע. יש חמלה ויש אכזריות. זה כנראה בסוף טבע האדם, כי אנחנו רואים סכסוכים במקומות שונים בעולם, אם נעשה זוועה שנעשו, שהראש לא מסוגל להקל את זה בכלל. ואני חושבת שפשוט אנחנו צריכים לפעול באיזושהי דרך של, של, של באמת למצוא. ככה, אני חושבת שנשים עושות שלום, גם עכשיו מחפשות באמת את הכיוון הזה. זאת אומרת, זה ברור לנו שחמאס הוא לא פרטנר, כן? אני מעולם לא חשבתי שחמאס הוא פרטנר, אבל אם היה איזשהו סימן שאלה, אני חושבת שזה ברור היום לכולם, שלא חמאס ולא ג'יהאד אסלאמי, ולא כל התנועות הפונדמנטליסטיות, לא. אבל אני מרגישה שבמקום להגיד, טוב, אז זהו, אז אין מה לעשות, אז פשוט כאילו נמשיך להילחם עד קץ הימים, אני חושבת שאפשר להגיד, אבל לא כולם הם חמאס וג'יהאד, אני באמת חושבת שלא כולם, וגם כשאתה פוגש ערבים, ואתה מדבר עם ערבים, כשאתה פוגש, אתה רואה שלא כולם הם חמאס וג'יהאד. תמיד השאלה של האמון תהיה, תמיד, כי אתה יכול לפגוש ערבי, והוא יגיד לך משהו אחד, ואז אתה יכול להגיד, רגע, הוא באמת מתכוון לזה? אולי בעצם מאחורי הגב שלי,
התרבות שלהם הרי,
אולי לי הוא אומר משהו אחד, ואז הוא חוזר לקהילה שלו ואומר משהו אחר. אז זה נכון, אבל צריך גם לזכור, שגם הוא חי בתוך מורכבות, שהרבה פעמים, אם הוא נפגש למשל, עם מתנחלים, כדי לשוחח על כל מיני דברים, כשהוא חוזר לקהילה שלו, אולי הוא לא יכול להגיד את זה, כי הוא יהיה בסכנה, או כי פשוט לא יבינו אותו, או ירצו לעשות לו משהו. כן? הם לא חיים שם במדינה דמוקרטית. אני לא מרגישה בסכנה כשאני באה להיפגש עם פלסטינים ולשוחח איתם. אבל אני לא בסכנה, כי אני יודעת שאף אחד לא עכשיו ירצה לראות בי, כי אני עושה את הדבר הזה. אבל הפלסטינים הם חיים במציאות אחרת. ונשים פלסטיניות, זה נכון שיש להם הרבה פחות השפעה בתוך החברה שלהם, לעומת ההשפעה שיש לנו, וגם אצלנו ההשפעה היא מוגבלת.
ודווקא אנחנו הולכים אחורה.
ואת מרגישה שאנחנו הולכים אחורה.
זה סטטיסטיק, נכון. נכון, כן. גם בעולם ובמיוחד בארץ. מבחינת השפעה בייצוג נשי, אנחנו הולכים אחור.
כן. אולי זה צעד אחורה בשביל להתקדם אחרי זה שניים קדימה.
תראה, זה גישה אופטימית מאוד. אבל חייבים להחזיק את זה.
אני יכולה, כן, אין ברירה, מאחרת. כן. ואני באמת חושבת שנשים פלסטיניות, הן אולי נמצאות 50 שנה או 100 שנה מאחורינו, לא יודע בדיוק להגיד כמה שנים, מבחינת כמה יכולות להשפיע בתוך התרבות שלהם, ובתוך הקהילה שלהם, וברמת... אבל מצד שני, גם שם שינויים קורים. אני חושבת שהראש נפת רמלה, למשל, שזה כמו ראש מועצה אזורית אצלנו, או ראש, זאת אישה, לצורך העניין, לא הרבה אנשים יודעים, אבל אישה מרשימה. זה נכון שבסוף זה מיעוט אצלם, אבל גם כשאני הייתי ברמלה, השתתפתי שם באיזושהי פגישה עם לא משנה, עם ראשי הוועדה לאינטראקציה של רשות הפלסטינית, והיו נשים, ישבו שם איתנו נשים שהם חלק מהוועדה לאינטראקציה בתוך הרשות הפלסטינית, שיש להם גם סמכויות. זאת אומרת, זה מרתק לראות שכן יש את זה שם, אבל ברור שאם תגיעי לכפרים הכי פשוטים, ולא ברמלה ושכם וג'נין ובית לחם, אז התפגשי נשים שבאמת, מצד שני, כשנשים פלסטיניות מקימות תנועה כמו נשות השמש, אז לאט לאט, ההשפעה זה כמו מעגלים קטנים שהולכים ומתרחבים, אמנם כאילו ברדיוס קטן בהתחלה, אבל זה הולך וגדל. הם פועלות עכשיו מאוד יפה בקהילות שלהם, ברמה הקהילתית. ממש כאילו, זה לא שהם עכשיו באות ואומרות, בואו איתנו למפגשים עם נשים ישראליות. לא, כי זה לקפוץ מעבר לפופיק, הם עוד לא מוכנות. הם עושות איתם תהליך הדרגתי, שבהתחלה הן מגיעות לאחרי צהריים וערב, שבו יש משחקים לילדים, זה משהו שהוא יותר כאילו, אפילו בגבול כאילו תמיכה מבחינת רווחה, מבחינת משהו חינוך, משהו של... וגם מדברות איתם גם על הנושא הזה, על איך לשמור על הילדים, ואיך אפשר ככה על ידי זה לנסות לבנות פה עתיד טוב יותר.
אני ככה שואלת את עצמי, לאורה, איך את מצליחה, במצב כזה של אחרי השבעה באוקטובר, שכולנו התכנסנו, ואנחנו נמצאים במצב של איום וחרדה, את מצליחה לשמור על הפתיחות הרגשית הפנימית הזאת, ולראות שהקבוצה זה לא אותו גוון. זאת אומרת, שאת יכולה לראות בתוך הדבר הזה שנקרא פלסטינאים, את נקודות האור. ככה ממש ברמה האישית שלך, אנחנו צריכים לעשות את זה. כי גם כל מי שתמך, גם אנשים, אני יכולת בסביבה שלי, שתמכו בלקדם יוזמות של שלום, אחרי השבעה באוקטובר משהו נשבר. ואני ממש שואלת איך ברמה האישיותית שלך את מצליחה להחזיק את הדבר הזה. ואני אגיד עוד משהו, אני חושבת שזה באמת נורא מסוכן, לטפח תרבות של שנאה, כי תרבות של שנאה לאחר, היא בסוף פוגשת גם, היא החוצה, אבל היא בסוף גם תפגוש אותנו פנימה, ואנחנו רואים מה קורה אחרי 6 חודשים, מהשבעה באוקטובר פנים. אז אפילו ברמת המסר.
אני אגיד קודם כל, שקצת אמרתי את זה קודם, אבל אני מרגישה שיש משהו פשוט בעמדה הפנימית, כמעט המולדת שלי, שקשה לי לסנוא את האחר, קשה לי לסנוא קבוצה כקבוצה, כקולקטיב. אני תמיד אחפש איפה זה סטיגמה, ואיפה קבוצה היא בנויה מהרבה פרטים. וכמו שיגידו על כל המתנחלים שהם כולם כאלה, ואני יודעת בתור מתנחלת שלא כולם כאלה, ויגידו על כל החרדים שהם כולם כאלה, ואני יודעת שהחברה החרדית בישראל היא החברה הכי הטרוגנית. אני אגיד את זה עוד פעם, חברה החרדית, החברה הכי הטרוגנית בישראל, לא הומוגנית, הכי הטרוגנית. יש שם רצף מטורף, מקצה שמאל ועד ימין, ולכן לי מאוד קשה, כשאומרים על חברה מסוימת, שהם כולם כאלה, או הם כולם חושבים ככה, ועל ערבים ופלסטינים, אני מרגישה אותו דבר, שזה מאוד משטיח, וזה מאוד הופך את העולם למקום שהוא, כאילו, לא יודעת, גם מאוד... ככה שטחי, וגם...
בלי תקווה.
כן, וגם קצת בלי תקווה, ואני לא בנויה ככה. עכשיו, יש כאלה שיגידו, טוב, אז את נאיבית, ואת נעימה, כן?
זה, אנחנו חוזרים לספקות.
כן.
בואו נחזור לכל הימני הזה, של הימנית הזו.
של הנאיביות והתמימות.
כן, מה הספקות שלך?
הספקות הן שגם הפלסטינים שאני פוגשת, שהם באמת רוצים עתיד של דו-קיום כאן, שרוצים לחיות כאן עם זכויות, לצידי ולא במקומי, אני פוגשת את הפלסטינים האלו. תמיד יהיה את הקול הזה שנמצא בי שאומר, אבל הם אחד חלקי, לא יודעת, מיליון, כאילו מה...
או שאי אפשר להאמין להם, באמת.
או שאי אפשר להאמין להם, אלה שאני פוגשת, אני, לפחות חלקם אני מאמינה להם, הם גם מתראיינים על זה, הם גם מדברים, זאת אומרת, הם לא, אני באמת מכירה אותם לא מעט שנים, ואני מרגישה שזה כן אמיתי, ויש את האלו שאני לא יודעת עד כמה זה באמת אמיתי אצלם, אבל אני כן יודעת שיש בי את הספק שאומר, אבל הם כזה, הם פרומיל, כאילו הם מספר כל כך קטן, שמה זה משנה, זה לא משפיע. אם הרוב המוחלט רוצה בהשמדתנו, רוצה שהפלסטינים יהיו כאן וישראל לא תהיה כאן, אז מה זה עוזר לך שאת מדברת עם הכמה האלה, שאת מוצאת את הכמה האלה וזה? אז ברור שיש את הספק הזה. יש את הספק שאומר, אי אפשר לבנות על נשים פלסטיניות, כי בסוף הן כל כך עדיין חסרות כוח וחסרות השפעה, אז מה זה...
נשים, כאילו בחברה מאוד מאוד גברית, שוביניסטית, שמרנית.
נכון, שאנחנו לא יודעים עד כמה זה בכלל יוכל להשתנות אצלם, הרי גם אנחנו פעם היינו ככה. הרי גם בשוויץ עד לא מזמן נשים לא הייתה להם זכות בחירה, הרי... זאת אומרת, אבל הדברים האלה יכולים להשתנות, ואז נשאלת השאלה, אבל האם אצלם זה יכול להשתנות? במאה השנים הקרובות זה יוכל להשתנות, כי יש משהו מאוד מאוד חזק בסוף, ברוך חיים המסורתי. מצד שני, את גם רואה שיש המון, יותר ויותר מוסלמים היום, שהם בוחרים אורח חיים חילוני. וגם האורח חיים המערבי והליברלי יותר, כן מחלחל גם לחלקים מסוימים באוכלוסייה הפלסטינית, גם בגדה. יש המון ספקות שמנקרות בי, למשל, בחיים לא נוכל לפתור את הסכסוך הזה, כל עוד מבחינת האום, כל דור ודור של פלסטינים שנולדים, הם ממשיכים לחשב פליטים. בסדר? בעצם האום מנציח את הסכסוך הזה לעולמי עד, בזה שהוא קבע, וזה המקום היחיד בעולם, הסכסוך שלנו הוא המקום היחיד בעולם, שהמעמד של הפליטות עוברת מדור לדור לדור,
כן.
ללא סיום. ללא סיום. ובגלל זה, אם פעם ב-48-49 היו איקס פליטים, היום יש פי חמש. והמספר רק ילך ויגדל, כשזה כל כך ברור שהדבר הזה רק הורס לנו כל סיכוי. אז כל כך הרבה דברים הם בעצם יכולים להוות מכשול. ולכן יש כמובן ספקות. מצד שני, אני אומרת, אז מה, אני אשב בבית ואני אגיד, טוב, אז אין מה לעשות. אז נשב על הספה ולא נעשה כלום. אז אני, כן, יש בי גם את הרצון הזה לנסות להשפיע באיזשהו אופן, בצורה הקטנה שלי, באופן המוגבל שאני יכולה לעשות, אז אני עושה.
לעשות את מה שבשליטה שלך.
כן, מה שאני יכולה לעשות.
במקום להיות על הגדר.
כן, חשוב לי להוסיף, שחוץ מתנועת נשים עושות שלום, אני גם פעילה ביוזמת שורשים. ויוזמת שורשים זאת בעצם יוזמה שככה הכרתי לפני כמה שנים, שהחלה בעצם לפני כעשור. גם ב-2014, אבל חצי שנה לפני צוק איתן, התחילה בגוש עציון, דרומית לירושלים. חבר'ה יהודים מתנחלים מההתנחלויות באזור גוש עציון, יחד עם פלסטינים מבית אומר ובית לחם, שבעצם הקימו מרכז של שיח והידברות בין מתנחלים ופלסטינים שגרים בשכנות, שם, באזור גוש עציון בית לחם. זה היה דבר שהוא התחיל מאוד בקטנה, בשושו, ככה כמה פלסטינים וכמה מתנחלים, והמתנחלים שבאו לדבר הזה, זה כן בהשראת הרב פרומן, הרב מנחם פרומן מתקוע, שבינתיים נפטר, אבל בעצם בהשראתו התחילו את שורשים, הרב פרומן כידוע היה מאוד בעד הידברות בין זה, כן. הוא גם האמין שדווקא אנשי דת, הם יוכלו לסלול את הדרך לשלום, מנהיגים דתיים מוסלמים ויהודיים, הוא האמין שהדת היא מאוד חלק מסכסוך, והיא חייבת להיות גם חלק מהפתרון. ועוד דבר מדהים שהרב פרומן אמר, וזה גם הולך איתי, זה הוא אמר, הוא נכנס פעם ככה לאיזה מקום, וראה סטיקר שכתוב עליו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, את התקופה שהסטיקרים האלה היו בכל מקום, לפני לא מעט שנים, והכתוב, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אז הוא אמר, לא, הסטיקר הזה הוא הפוך. זה ממש לא נכון מה שכתוב שם. צריך להפוך את זה. עם ישראל שייך לארץ ישראל. וזה בעצם, השינוי הקטן הזה, זה בעצם משקף את הצורת חשיבה שלו, שאומרת, הארץ היא לא שלנו, אנחנו לא הבעלים של הארץ הזאת. כשאתה אומר, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז היא שייכת רק לנו בעצם, ואין מקום לאף אחד אחר. ואנחנו הבעלים, כל אחד אחר, טוב, אנחנו נחשוב אם מותר לו להיות פה או לא. ברגע שאתה הופך את זה, אתה אומר, עם ישראל שייך לארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו שייכים לארץ הזאת, אבל יכול להיות שיש עוד אנשים שמרגישים שייכות לארץ הזאת. יכול להיות שיש עוד עם שמרגיש שייך לארץ הזאת. זה בעצם היה דיבור של הרב פרומן. ושורשים קמה ברוח הזו, וזה מהפכני בעיניי שיש פלסטינים ומתנחלים שיושבים יחד ומדברים ועושים דיאלוג ולומדים ביחד טקסטים מהמקורות.
נשים וגברים?
יש גם קבוצות של נשים, יש גם קבוצות של
בנפרד?
גברים. יש גם, לא בדיוק, יש גם קבוצות מעורבות, יש כל מיני, אבל קורים שם דברים מדהימים, יש סדנת צילום, יש קייטנה לילדים.
וואו.
כל קיץ כ-80 ילדים יהודים, כאילו מתנחלויות, ופלסטינים, מאזור של
גוש עציון. וכל זה מתחת לרדאר של התקשורת גם, נכון?
וכל זה מתחת לרדאר של התקשורת, כן לגמרי, בידיעה שאם זה יוצא לתקשורת, זה דווקא יכול לפגוע בכל התהליך הזה.
או ולכן... באמת להראות איזו תקווה של, שזה באמת יותר מורכב מצבע אחד.
נכון, אז זה תמיד ההתלבטות. אתה מוציא משהו לתקשורת, זה יכול להפיך תקווה באנשים, זה יכול גם להרוס משהו שהוא גם ככה
עדין. אבל זה בדיוק כמו שאת סיפרת, שסיפרתי ככה באופן אישי שאת נוסעת כל יום בכבישים, ויש אלפי מכוניות של פלסטינאים כבר 10 שנים. נכון?
נכון.
את נוסעת, ולא ירו עלייך עירייה אחת.
נכון.
ואת זה לא מראים.
נכון.
ופיגוע אחד...
ופיגוע אחד תופס את כל תשומת הלב.
ופיגוע גם היה באזור גדרה כבר, בגן יבנה, והיה בכל מקום.
נכון. בכל מקום היו לנו פיגועים.
נגיד שיש לתקשורת פה באמת תפקיד מאוד משמעותי בעיצוב התודעה שלנו.
נכון, בעיצוב התודעה.
והרבה יותר קל ללכת לקיצון, לצהוב, מאשר להראות מורכבות. נורא קשה להכיל מורכבות.
כן, אז אני אגיד, בדיוק, כאשר קורה פיגוע, זה מיד מדווח בכל הרשתות והתקשורת וכולי, וכשאני נוסעת בכבישים יום, 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 וחולפים לידי, כפי שאמרתי, אלפי מכוניות פלסטיניות, מעליי, מתחתיי, מלפניי בצומת, בתמרור, מאחורי, כל כך הרבה הזדמנויות יש להם, ואף אחד לא, כאילו, ואף אחד לא מדווח על כל האלפי פלסטינים האלה שנוסעים כל היום בכבישים ולא עושים כלום, וגם לא רוצים לעשות פיגוע, רוצים לחזור הביתה לילדים שלהם, וזהו. ועל זה לא מדווחים, אבל מספיק פיגוע אחד, וזהו, ואז זה מיד, כל הפלסטינים רוצים להראות. בסדר, זה גם טבע האדם, זה גם טבע התקשורת, אבל אני באמת חושבת שאנחנו חייבים להחזיק פה תקווה של משהו אחר. אנחנו חייבים לראות גם את כל הדומם הזה שלא מגיע לתקשורת, שבסופו של דבר, כאילו, יש אנשים שיגידו, גם מי שלא יורה עלייך, הוא בעצם חוזר הביתה, ואז הוא שומע שהיה פיגוע, הוא שמח שהיה פיגוע, גם אם הוא עצמו לא זה. ואני אומרת, אולי, ואולי לא. אני בטוחה שלא כולם שמחים כשיש פיגוע. אז זה מין, לא יודעת, מין, אפשר להגיד שזה נאיביות, ואפשר להגיד שזה מין יכולת להבין שיש גם וגם וגם וגם.
את יודעת, בסוף, זה לא אני אמרתי, זה חוקר בשם ג'ון ג'וס, אומר שאידיאולוגיה פוליטית זה בעצם לא רק סט של תפיסות על המציאות, אלא זה קודם כל נותן איזה מענה לצרכים הפסיכולוגיים של האדם, הוא משקף קצת את באמת את המבנה אישיותי שלו. ואני חושבת שבשיחה שלך, איתך, זה מאוד מאוד על השולחן, אני אגיד את זה בצורה כזו. כי אני גם מבינה שבתוך המשפחה יש מגוון של עמדות ותפיסות פוליטיות.
כן, ממש.
אז זה לא רק החינוך שקיבלת מבית הורים, אז זה גם באמת איזשהו DNA כזה שלך. אני גם, ככה, בתוך השיחה הזו, מה שזה הולך ומתבהר, התפקיד של נשים בתקופה הזו, ביכולת שלהן אולי להביא את השינוי, ביכולת לייצר איזשהו מכנה משותף, שמביא לכאן תקווה. עד כמה את מסכימה עם המשפט הזה שלי, שהוא באמת יושב באמת גם על ההיבט המגדרי של נשים.
אני חושבת שזאת אחת הסיבות שאני פעילה בנשים עושות שלום, זה באמת מההיבט שאני מרגישה שנשים כן יכולות להביא משהו אחר. אני רואה את זה כל הזמן, ואני חושבת ש... למשל, כשביקרתי בבלפאסט, בצפון אירלנד, וככה למדנו שם, ככה על הסכסוך שם, אז ראינו שהייתה חשיבות גדולה לנשים שהיו מעורבות שם ב...
מה זה היה? איך זה בא לידי ביטוי?
הם עשו עבודה עם הקהילות, גם בצד של הפרוטסטנטי וגם בצד של הקתולים, גם עבודה קהילתית, גם נשים הקימו מפלגה, The Women's Coalition, כאילו ממש מפלגה על... על, על ה, כאילו המצע של הנשים, שנשים, והם באמת קיבלו מקומות סביב השולחן, שני מקומות ליד השולחן, ולפחות ככה, מה שפגשנו, הם הסבירו למה זה היה חשוב להם שיהיו גם נשים, והם הסבירו איזה איכויות אחרות הם הביאו לתוך השיח. אני לא אפרט הכל עכשיו, אבל זה משמעותי, ואתה פוגש את זה בעוד מקומות, גם בליבריה אגב, כאילו, לימה באוי, שהיא הובילה את בעצם את כל המהלך המטורף שהיה בליבריה, היא עובדת סוציאלית, שפשוט עשתה שם דבר מדהים, יחד עם עוד, יחד עם השותפה שלה, שכחתי את שמה, שתי נשים, והיו גם עוד נשים, היו גם גברים כנראה שלקחו חלק, אבל הייתה שם הובלה נשית, מאוד משמעותית.
ואת רואה את זה קורה אצלהם?
אני לא יודעת, אני חושבת שזה שיש את ה...
יש את הספירציה? את ה...
קודם כל יש את המנהיגות האמיצות של נשות השמש, שעכשיו מתחילות שם משהו שלא היה עד היום, והן גם יוצאות עם זה עכשיו לתקשורת, זאת אומרת, כבר יש רעיונות בעולם, של נשים שלנו, הרכזות שלנו, של התנועה, יחד עם רים, למשל רים חג'אג'רה, שהיא הרכזת של חג'אג'רה, שהיא הרכזת של נשות השמש, עם יעל אדמי שלנו, שהם כבר הלכו ונבחרו לטיים מגזין, בתור 2 מתוך 12 הנשים המשפיעות בעולם, היו עכשיו בטקס לפני כחודש, ועוד פעם, יושב על אותו מקום של השותפות המיוחדת הזאת, כל אחת מהם כנציגה של... של, של התנועה שלה, אבל כן, שתי נשים אמיצות ומדהימות וחשובות, ועכשיו כבר רים כבר מתראיינת ככה, בפנים גלויות, שזה כבר גם צעד, אז כל דבר כזה זה עוד צעד. עכשיו, מה יהיה הלאה? אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שהאום, יש את ההחלטה 1325 של האום, שמי שקצת מכיר את הנושא של יישוב סכסוכים ומגדר, מכיר את ההחלטה הזו, ההחלטה הזאת של אום אומרת שבמקומות של סכסוכים בעולם, הנפגעים העיקריים והראשונים זה נשים וילדים.
ראינו את זה גם בשבעה באוקטובר.
למשל, נכון, אבל רואים את זה בכל העולם, והנפגעים הראשונים זה נשים וילדים, ובגלל שנשים הן נפגעות, ונשים משלמות מחיר מאוד כבד סכסוכים, נשים גם חייבות להיות חלק, מהעשייה של שלום וביטחון, זה ממש בהחלטה 1325 של האום, ומאז מי שקושר להחלטה הזאת מנסה לקדם, כאילו לקדם את ההשתתפות של נשים.
ועכשיו יש לכם גם איזה שהם ממשקים ושיתופי פעולה עם אימא ערה, נכון? העמותה אימא ערה, בונות אלטרנטיבה, וזה הקבינט הנשי בעצם, שמנסה לקדם את ה...
כרגע יש, זאת יוזמה ממש חדשה, ממש מהשבועות האחרונים, בעקבות שדולה שהתקיימה בכנסת, כנס שהיה בכנסת, בנושא היום שאחרי, קם בעצם קבינט נשים, כשהרעיון הוא שעכשיו נשים לא הזמינו אותנו לקבינט המדיני-ביטחוני, אנחנו נקים קבינט נשים, ואנחנו גם נשמיע את הקול שלנו, וזה באמת שיתוף פעולה כרגע של... כרגע, מה שאני יודעת, אנשים עושות שלום, ואימא עירה, ובונות אלטרנטיבה, ומחאת האימהות.
וצריך לראות לאן זה ילך. לשינוי, באמת, נשים ואימהות, לגמרי. אנחנו ממש בסוף, יש לך איזשהו מסר, או איזשהו משהו שהיית גם רוצה לצייד נשים בתחילת הדרך שלהן?
אני חושבת... טוב, אני יכולה להגיד כמה דברים על זה. אחד, יש את הפסוק שהולך אותי, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אני חושבת שזה פסוק מאוד חזק, שהולך אותי לא רק בעשר שנים האחרונות, אלא גם יותר, אבל זה לא מספיק לסור מרע, צריך גם לעשות טוב, וזה לא מספיק לבקש שלום, צריך לפעמים לרדוף אחרי השלום, אפילו שזה יכול להרגיש סיזיפי. השלום לא ינחת עלינו פתאום ככה, נשב ככה והוא ינחת מהשמיים, לא, צריך לעבוד מאוד קשה, בשביל כל דבר שהוא ממש טוב ואיכותי וחשוב, צריך כנראה לעבוד קשה, וגם צריך לרדוף את השלום, וצריך לא לפחד מזה, וצריך להבין שזה חלק מהמסע שלנו. אני יכולה להגיד עוד דבר, זה שאני חושבת חשוב ללכת עם האמת שלך, וגם אם מסביב יכולים להסתכל ולהגיד, וואי, איזה תמימה, איזה נאיבית, איזה חיה בסרט, whatever. אני חושבת שבסוף אין לנו ברירה, אלא ללכת עם הצו הפנימי, עם הקול הפנימי שיש בנו. אני יכולה לנסות כאילו לאמץ את מה שאנשים אחרים אומרים, ולהחליט שאני לא מאמינה בזה יותר. אבל מה אני אעשה? זה לא אני. אז בסוף, אם יש בך את האמון הפנימי הזה, את האמונה הפנימית הזאת, שיש דברים שאפשר לשנות, ובכלל לא נגענו בנושא החינוך, אבל אני באמת מאמינה, שהרבה פעמים מה שהסכמים מדיניים, הסדרים מדיניים עושים, זה שהם גם מסדירים את הנושא של החינוך. כי בלי לשנות חינוך, אנחנו לא נצליח לשנות פה משהו.
אני חושבת שבעיקר אני יכולה להגיד על עצמי, הרבה בורות. הרבה בורות.
אז אני חושבת שיש בורות בשני הצדדים, או בכל הצדדים, לא יודעת, אולי יותר משניים, ואני חושבת שחינוך זה הבסיס של הכל, ואני באמת חושבת שלפעמים בשביל לשנות חינוך, כן צריך הסדרים מדיניים, זה לא יקרה מאליו. זהו, אז אני יכולה להגיד ש חשוב ללכת עם מה שאת מרגישה, חשוב כמובן להעמיק את זה בידע ולבסס את זה על, על, ככה, על, על קריאה ועל הקשבה להמון אנשים, אבל כן, בסוף גם יש לנו איזו מהות פנימית שקורית לנו מבפנים,
וללכת איתה.
כן.
ולסיום, שיר שמרגש, שמדבר אלייך, שמייצג אותך.
אז אני אגיד שבשנות ילדותי, שגדלתי באמת בין ארצות הברית וישראל, וכשגרתי בארצות הברית, התגעגעתי לחברים בישראל, וכשגרתי בישראל, התגעגעתי לחברות בארצות הברית, וככה גם השפות עם האנגלית והעברית, אז אני יכולה להגיד שיש שיר שבעצם את המילים כתבה לאה גולדברג, שנקרא אילנות, ושרה אותו אחינועם ניני, והיא לא רק שרה את השיר בעברית, אלא היא גם הוסיפה לו בית באנגלית. בעקבות חוויות ילדותה שלה, שהיא בעצם גדלה עד גיל 16 בארצות הברית, ואז בעצם עברה לגור בישראל, ועלתה לישראל, והתחתנה עם בחור ישראלי, יש להם סיפור מדליק, עכשיו זה היה מאוד מעניין, כי השיר שלה הזה ליווה אותי במשך הרבה שנים, תמיד הרגשתי, וואו, איך היא ידעה להרגיש בדיוק את החוויה שלי בדיוק, הצליחה כאילו, גם לאה גולדברג כמובן, אבל גם אחינועם ניני בבית הזה באנגלית, ובצורה שבה היא שרה את זה. וכעבור איקס שנים, יום אחד, נפגשנו אחינועם ניני ואני, מאחורי הקלעים של הבמה, לזכר עצרת רבין בכיכר רבין בתל אביב, זה היה בעצם ב-2019, נובמבר 2019, ואז שנפגשנו, אמרתי, את יודעת, השיר הזה מלווה אותי כל השנים, ואיזה כיף שאני יכולה להגיד לך את זה פנים על פנים, ולתת לך חיבוק, ומאז אנחנו חברות. וזה הייתה בשבילי גם סגירת מעגל שכזו. שתינו דיברנו על הבמה בעצרת הזאת ב-2019, אני כחלק מכמה נציגות של נשים עושות שלום, ואחינועם ניני כאחינועם ניני, וזה גם היה ערב מאוד מאוד מרגש עבורי. זהו, והשיר הזה באמת, הוא משלב גם את המילים של לאה גולדברג, שזאת עברית כל כך יפה. אז בעצם העולם שלי הוא מאוד של טקסטים, אני מאוד אוהבת, אני גם כותבת, אני גם מנגנת, וזה מאוד חזק אצלי בחיים. אז יש הרבה טקסטים שמלווים אותי, כן? באמת יש שירים שונים בתקופות שונות שהולכים איתי, וספרים מסוימים שהם מאוד מדברים אותי. בחרתי היום את השיר של אחינועם, כי היא גם מתחבר גם למסע שלי, גם בשבילי שדה השלום, וכפעילת שלום, שזה מחבר אותי לאחינועם, וגם, אבל מצד שני, גם השיר הזה של גולדברג, שורשי בשני נופים שונים. בעצם, היא שרה על, בעצם על הזהות החצויה הזאת, ואחד הבתים, אני יכולה לצטט, זה אולי רק ציפורי מסע יודעות, כשהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות.
וואו.
וזה מתוך המילים של לאה גולדברג בעברית, ואחינועם ניני הוסיפה את הבית, And I remember those snow-capped mountains, and the song on FM 93, שגם אני זוכרת מאוד את FM 93 ברדיו, כשהייתי ילדה, Oh darling, I have grown with you, but my roots are on both sides of the sea. שזה שורשי בשני נופים שונים. וזה באמת שיר שהלך איתי, אני חושבת שזה גם מתחבר לילדות שלי, אבל זה גם מתחבר באיזשהו מקום לנושא של השלום, ושל הכאב של שתי מולדות, והכאב של פיצול, ולהחזיק זהויות שונות בתוכך. זה מתחבר להרבה מאוד מקומות בנפש.
תודה ליאורה.
תודה רבה לך, ענת.